אז השאלה היא, כאמור, מה היה אז האמינה של יעקב אבינו בזה שהוא רצה לגלות הקץ? כן? זאת אומרת, כל כך הרבה זמן, נניח שאמרנו שהמשיח יבוא מחר, היום, אז זה עדיין בערך כ-3,600 שנה. אם היה מבשר להם, תדעו לכם, בני היקרים, הגאולה תהיה בעוד 3,600 שנה. הרי את כולם אומרים, מה? כל כך הרבה זמן? מה? למה כל כך הרבה? אוי ואבוי, שמה גילית לנו? 3,500 שנה, הרי ימי שנתנו בהם 70 שנה, מגבורות 80 שנה, 120 שנה, בסדר. גג, כן. מה שוקולד. כן, זה עשה לי כבר פה איזה לכלוך קטן. בכל מקרה, זה בדיוק השאלה, אז אמנם הכלי עקר אומר שבדיוק מהסיבה הזאת, לכן לא יצא לו לגלות, אבל השאלה היא פה, זה לא מספיק חזק התירוץ הזה, כי אומרים שאם יעקב אבינו רצה, אז היה לו אבא אמינה שכן כדאי. למה הוא, מה היה אבא אמינה? אז יש מפרשים אחרים, היפה תואר. יפה תואר זה מפרש גדול מאוד, שמשום מה לא זכה לכבוד המגיע לו, מכיוון שהוא מפרש את רשי. אחד מפרשני רשי הגדולים ביותר, היפה תואר. ולא כך משמיעים אותו, בדלין, כן, אחד מהגדולים, אחד מראשוני האחרונים. אז הוא אומר שבאמת כוונתו של יוסף הייתה פה, של יעקב הייתה פה לגלות רק לבנים שלו. לא התכוון שזה יעבור על. הבנים שלו היו בדרגה גבוהה מאוד. הם לא כאלה שתחלוש דעתם אם הם ידעו מתי זה הולך להיות. אבל באמת לא היה כאן כוונה שידעו הדורות הבאים אחריהם, כי זה היה מביא אותם ישר לידי ייאוש. ויש אפילו ראיה בפסוק שתומכת בתירוץ הזה, כי הרי כתוב, אמרנו מקודם שדברי חז"ל מדויקים עד חוט השערה, כתוב ביקש יעקב אבינו לגלות לבניו קץ הימין. אפשר לומר, מה זה לבניו? רק לבניו, שרק הם ידעו, ולא שהם יעבירו את זה הלאה. אבל גם התירוץ הזה אפשר להגיד שהוא קשה משתי סיבות. אחת, זה מכיוון ש... ברור שאם מגלים לקבוצה כל כך גדולה של 12 שבטים, איכשהו אחרי זה, זה יעבור הלאה. כן, זאת אומרת, אי אפשר להשאיר את זה סוד כל כך גדול, אם כבר מגלים את זה לכל הבנים, אז אחד בטעות יגיד לאשתו, ואשתו תגיד לחברה שלה, וישר זה עובר הלאה. דבר שני, שזה קושה יותר גדולה, נניח בסדר, שהוא היה מגלה את זה רק לבנים שלו, אבל עדיין חוזר את הקושיה למקומה, איזה תועלת זה היה מביא להם? מה להם היה יוצא מזה שהם יודעים שהקץ יהיה בעוד 3,500 שנים? נניח זה היה רק להם, אבל זה עדיין לא עונה לשאלה, מה היה אבא אמינו של יעקב אבינו? לכן, דרך אגב, מכיוון שהגיעו פה כמה חבר חדשים, אני רוצה לחזור ולומר שהשיעור בעזרת השם הוא לרפואתו של אבנר בן ורדה, אבא של ישראל, ולעילוי נשמת אמי מורותי עליה שלום, פרלה פנינה לאה בת רב שלמה הלוי, זכרונה לברכה, היורצת שלה ביום ראשון הקרוב, בעזרת השם. ובואו נצלול פה קצת יותר הלאה, להבין פה, ויש פה עומק, כמובן, כל דבר יש פה עומק גדול בסוגיה הזאת. שאלה, יעקב אבינו ביקש לגלות את הקץ, ואומרת הגמרא שנסתלקה ממנו השכינה. שאלה, יעקב אבינו, ידע מתי יהיה הקץ או לא ידע? כלומר, האם בזה שהוא ביקש לגלות, נסתלקה ממנו השכינה, הכוונה הוא לא הצליח להגיד את זה לבנים שלו, אבל הוא המשיך וידע, או שבזה שהשתלקה ממנו השכינה, זה אומר שנשתכח גם ממנו מתי יהיה הקץ. מה משתי האפשרויות היא נכונה?
הוא בכלל ידע?
מה? הוא ידע. הוא הרי ביקש לגלות, אז אדם לא מגלה, אלא מה שהוא יודע. כן? אבל השאלה היא, אם באותו רגע שכתוב שהשתלקה ממנו השכינה, זה אומר שהוא נשתכח ממנו, או שהוא לא הצליח לגלות, אבל הוא המשיך לדעת. הוא ידע גם לאחר מכן.
רק שתק,
לא אמר.
למה?
כדי שהוא ידע שאסור לגלות. זה היה האות מבחינתו שאסור לגלות. התשובה היא ששתי הדעות נכונות. שתי האפשרויות נכונות. איך זה יכול להיות? זה מחלוקת בין המדרש לגמרא. המדרש בראשית רבה, והגמרא במסכת פסחים נונבד, ששם נאמר אותו קטע שציטטנו מקודם, מתנסחים כל אחד אחרת, אבל ההבדלים האלה בניסוח, הניואנסים האלה הם כל כך בולטים, שהם בוודאי מצביעים פה על הבדלי השקפות בנושא המסוים הזה. ניקח למשל את המדרש. המדרש אומר, בא לגלות להם את הקץ ונתכסה ממנו. נתכסה ממנו. הוא שכח מתי יהיה הקץ. אז ממילא הוא לא יכול להגיד לבניו. ברור שהמילים ונתכסה ממנו, הרנה הוא ידע והתכסה ממנו. זהו, עכשיו הוא כבר לא יודע. לעומת זאת, הדעה השנייה אומרת שמיעקב לא התכסה הקץ, אלא שמכל מקום הוא לא יכול היה להגיד אותו לבנים שלו. איפה זה רמוז? זה בגמרא. מה כתוב שם? ביקש יעקב לגלות וכו', ונסתלקה ממנו השכינה. מה ההבדל בנסתלק ממנו הקץ, נסתם ממנו, או איך זה נקרא שם? נתכסה ממנו הקץ, לבין נסתלקה ממנו השכינה. נסתלקה ממנו השכינה, כמובן הוא המשיך לדעת. רק השכינה עשה לו ביי ביי. אבינו, סליחה, משהו פה לא בסדר. כל אבינו בדרגתו העצומה, כל אבינו זה הבחיר האבות, כולם היו גדולים. אברהם אבינו, מה אנחנו יודעים? יצחק אבינו, אין לו שום מושג. אבל יעקב אבינו, חז"ל מעידים עליו, שהיה הבחיר האבות, הבריח התיכון, המחבר בין מידתו של אברהם למידתו של יצחק, בין החסד ובין התפארת, הוא מידת החסד ובין הגבורה, הוא מידת התפארת. הבריח התיכון, יעקב אבינו, אנחנו קוראים כולנו בני ישראל, בני יעקב, כן? אז הוא כל הזמן חי עם השכינה. הוא היה גלגל של המרכבה, אחד מארבעת הגלגלים של המרכבה. תכף נדבר קצת מה משמעות המושג הזה. מה זה נקרא להיות גלגל של המרכבה? זה מושג מה מתחיל להתגלגל. מה זה להיות גלגל של המרכבה? כן? אבל ברור שיעקב אבינו חי כל הזמן עם השכינה. פתאום, הוא מבחין שהשכינה מסתלקת. הוא אומר, רגע, מתי השכינה הסתלקה? כשאמרתי לגלות. סימן שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אגלה. אז הוא לא מגלה. אבל לפי המדרש, שכתוב שביקש לגלות הקץ ונתכסה ממנו, אמרתי שהשתכח ממנו ממש. זהו, מעכשיו גם אם הוא היה רוצה, הוא לא יכול. כן? זאת אומרת שיש פה מחלוקת בין הבראשית רבה, לבין הגמרא, הש"ס הבבלי במסכת פסחים, בשאלה הזאת, מה היה פה בדיוק בעניין הזה? למה הוא לא הצליח לגלות הקץ? האם נסתתם ממנו, או שהוא המשיך לדעת, רק הוא לא הצליח להעביר את הידע הזה, הלאה כי הוא ראה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא יגיד.
מה זה משנה?
מה זה משנה? תכף נראה אחרי זה, משנה מאוד. ושאלה נוספת, הרי אם אנחנו לוקחים את הדעה הראשונה, כן, שהקץ נסתם מיעקב, אז השאלה היא, לפי הדעה הזאת, למה באמת הקדוש ברוך הוא צריך היה לסתום ממנו את הקץ? הוא היה אומר לו, רבי אנקל, אל תגיד להם. מאוד פשוט. למה היה צריך לסתום? הקדוש ברוך הוא למה צריך להשכח מיעקב אבינו את הקץ? הרי ממה נפשך? אם הוא ביקש לגלות הקץ, סימן שהוא ידע. אם הוא ידע, סימן שהוא ראוי על הדעת. אם הוא ראוי על הדעת, למה שלא ימשיך לדעת? הוא רצה להגיד לבנים שלו? בסדר, תגיד להם, לא תגיד, אז הוא יגיד, אל תגיד. בדרך זו, בדרך אחרת, דרך של סילוק שכינה, דרך של אמירה מפורשת, של התגלות בחלום, לא חסר עוד רחם. להגיד, להתגלות ליעקב אבינו, או לרמוז לו, אל תגיד. אז למה הוא צריך היה להשכיח ממנו, לסתום אותו בעניין הזה של הקץ? למה צריך? לפי הדעה הראשונה, למה כתוב שם שביקש לגלות את הקץ ונתכסה ממנו? ברור שכשיעקב אבינו רצה לגלות את הקץ, הייתה לו מחשבה ברורה שיכולה לצמוח מכאן תועלת גדולה לעם ישראל בעבודתם הרוחנית. כי אם לא הייתה תועלת, הוא לא היה מגלה. יעקב אבינו לא רוצה סתם, שום דבר. כן? סיפרנו בהזדמנות קודמת על כך, על זה היה לכבוד י"ט בכיסלב, כן, שאצל צדיקים המעשה הכי סתמי שבעולם יש לו משמעות. אם לוקח צדיק ומעביר את הכוס מפה לפה, זה עניין רוחני גדול שתלוי בזה, זה לא סתם. כן, הסיפור היה על המגיד ממזריץ', שנכנס אליו הנכד של המגיד מזלוטשוב, של רבי יחיאל מכל מזלוטשוב, אז ילד קטן, הנכד שלו, נכנס לחדר של המגיד, הוא ראה שם קופסה כזאת מכסף ששמים שם שמק טבק, שמים שם טבק הרחה או טבק אישון. הילד כדרכו של ילד, הוא הזיז את זה. המגיד יצא איתו לכמה דקות החוצה, הוא חוזר, רואה שהקופסה לא במקום. הוא אומר לו, במה שלא מבינים לא נוגעים. בתור ילד הוא אמר לו, אבל האבא הוא הסביר, האבא ידע, ביחל מכל מזלוטשוב, גדולי הצדיקים, עוד היה מחסידיו של הבעל שם טוב, תלמידיו של הבעל שם טוב. אבל התפיסה אומרת שכל דבר בחיים צריכה להיות לו משמעות, אתה לא עושה שום דבר סתם. אז אצלנו, אנחנו רחוקים מאוד מדרגה כזאת, עושים הרבה מאוד דברים סתם. אבל אצל צדיק, כל דבר מחושב, כל דבר נעשה עם סיבה. אם הקופסה נמצאת פה ולא נמצאת כאן, זאת אומרת שהיא צריכה להיות פה ולא כאן. מה המשמעות של העניין הזה? אין לנו מושג. זה כמה גידי מזריץ' שדע להגיד. אבל הוא ידע, זאת אומרת שהדבר הזה הוא משמעותי. אפילו אצל הרבי מלובביץ', לא אפילו, אבל אני אומר אפילו מכיוון שיש אין ספור עדי ראייה שראו את זה. כן, שהוא למשל כשהיה מתפלל, כל תפילה התנועות שלו היו חוזרות על עצמן בדיוק נמרץ. זה לא שהיה עושה פתאום ככה. כל תנועה הייתה חוזרת, כל מנחה, התנועות שלו היו אותו דבר. כל שחרית היו אותו דבר. כל מוסף, המידה שלו, הכל היה חוזר לעצמו. כלומר, כל תנועה הייתה משמעותית, ולכן זה היה ריטואל שחוזר לעצמו. כל פעם הוא היה עושה דברים עם אותה משמעות. זה אותו מנחה, אותו שחרית. זה לחזור על אותה משמעות. יום כיפור בכלל הוא היה עומד בלי לזוז. כל היום כיפור. לא היה עצמו עניין של לשבת, לקום, לעמוד, שום דבר. עומד כל יום כיפור בלי לזוז. גם בשנותיו האחרונות. כן? זה דבר לא פשוט בכלל לבן אדם צעיר. הגיל הזה שאנחנו מדברים זה דבר על אחת כמה וכמה לא פשוט. למה? כי ביום כיפור הוא כל כולו, כל רמה חברה ושסה גידיו, היו מחוברים לקדוש ברוך הוא. ואם לא צריך היה לשבת, אלא זה משמעות, אז הוא לא היה יושב. זה לא בשביל שיהיה לו נוח. אם זה נוח רק ואין לזה משמעות רוחנית, אז לא עושים את התנועה הזאת. הכל מדויק. אותו דבר גם פה. אם יעקב אבינו, וזה אנחנו מדברים על צדיקי הדורות האחרונים, אין לנו השגות לא במגיד ממזריץ' ולא בבעל שם טוב ולא בבעל התניא ולא בגאון מווילנה ולא לא בחפץ חיים. אפילו לא ברב חיים קניאבסקי. אין לנו השגות. ודאי, ודאי, אלף אלפים, אין ספור פעמים שאין לנו שום השגה. לא מיני ולא מקצתי באף אחת מהדמויות שמוזכרות בתנך. ולך לא בשלמה המלך. ולא בשאול המלך, וגם לא באחיתופל. אחיתופל שהיה יועץ וחברה, הוא מצא את אחיתופל, כאילו איזה דמות שלילית. אחיתופל היה ענק שבענקים. ענק שבענקים.
אמר
עליו
דוד המלך.
ענק, היה גדול הדור. מה זה להיות גדול הדור בתקופתו של דוד המלך? דוד המלך, נכון, היה יותר גדול ממנו בהיבטים מסוימים, ולכן הוא קינה קצת. אבל כל הדמויות האלה הן דמויות שאין לנו שום השגה, צריך להפנים את זה, שום השגה. אז שורכים עוד יותר אחורנית, מגיעים לאבותינו הקדושים, וליעקב אבינו במיוחד. יש לנו עניין של לנסות להבין מה בכלל היה אב האמינה. ברור שהייתה סיבה פה. ברור שהייתה סיבה. ולא, ודאי שלא עושים שום דבר סתם. יעקב אבינו היה, כמו שאנחנו רואים, אחד משלושת האבות שנעשו מרכבה לקדוש ברוך הוא כל ימיהם. ככה אומר התניא, פרק כ"ג. להבין מה זה הכוונה להיות מרכבה לקדוש ברוך הוא, גם זה אנחנו לא ממש מבינים, כי מעשה מרכבה זה משהו שאסור לדבר עליו, אף אחד לא מבין אותו, ומי שכן מבין לא אומר אותו לאף אחד ולשום דבר, בשום פורום ובשום מצד. אבל מכיוון שהתניא מזכיר את זה, זה כבר לא יחזקאל, זה כבר ספר התניא מדבר על עניין של אבותינו שהיו מעשה מרכבה, אז צריך לומר שמעשה מרכבה זה מצב שבו הבן אדם הוא אמנם יצור אנוש, אבל הוא בביטול עצמי מוחלט לקדוש ברוך הוא. הוא לא קיים, הוא פשוט לא קיים, אין לו רצון משלו, אין לו שאיפות משלו, אין לו כלום. כל רגע ונשימה מאפו הוא עושה רק בשביל לקיים את הרצון של הקדוש ברוך הוא, ולהיות כל הזמן בחיבור ובדבקות מתמדת מחובר לקדוש ברוך הוא. לרגע לא מתנתק. לא כשהוא יוכל, ולא כשהוא יושן, ולא כשהוא הולך, ולא שום דבר. זה קיום, מה שאמר דוד המלך, שיביתי השם לנגדי תמיד, לאלה ולאלה. כל דבר מתבצע רך ורק בשביל לעשות רצונו של הקדוש. זה נקרא להיות מרכבה. מה זה מרכבה? מרכבה זה משהו שהרוכב שולט עליה לחלוטין. הוא מכוון אותו ימינה ושמאלה, למרכבה אין רצון משלה. על אחת כמה וכמה של הגלגלים של המרכבה אין רצון משלהם. זה אבותינו, שלושת אבותינו ודוד המלך, הם ארבעת הגלגלים של המרכבה. דרך אגב, זה מראה גם על גדולתו של דוד המלך. דוד המלך התחבר פה לחבורה הזאת של אבותינו, בתור גלגל הרביעי, זה אומר לנו מי זה היה דוד המלך. זה גם רמז לעניין הזה שכולם רואים דוד, בת שבע, פה, שם. הגמרא אומר, כן, בשבת נונבב, כל האומר דוד המלך חטא, אינו אלא שויטה, אינו אלא טועה. אין טועה, שויטה. מה אתה אומר?
איפה משה, אהרון?
משה, אהרון, יוסף הצדיק, אבותינו, כולם קדושים עליונים, אבל למרכבה יש רק ארבעה גלגלים. ארבעה, אני מכיר את הביטוי גלגל חמישי, נכון? אף אחד פה לא היה גלגל חמישי, חד וחלק. בוודאי, בוודאי.
זה לא קשור למרכבה,
זה לא לגריעותה של אף אחד מהם. משה רבנו הוא הכי הכי שהיה בטל לקדוש ברוך הוא.
הוא מעל,
התורה מגדלה,
נביא כל אדם. כן, לא רק זה, אנחנו מה? אנחנו מה? אומר זה, אומר הקדוש ברוך הוא מעיד עליו, לכל ביתי נאמן, הוא פעל פעל דבר בו. מה צריך יותר מזה? מבחר המין האנושי. הרמב״ם שהוא כותב על המעלות של המשיח, אז הוא אומר שיהיה יותר חכם משלמה המלך, אבל לא יהיה נביא כמו משה. זה גם שאלה, הרי במלאכים ו' הקדוש ברוך הוא מבטיח שם על מלאכים א', פרק ו' מבטיח הקדוש ברוך הוא לשלמה שהוא אף פעם לא יחד יותר חכם ממנו. אז איך הרמב״ם אומר שהמשיח יהיה יותר חכם משלמה המלך? שאלה? צריך לשאול שם את הרמב״ם, אבל בסדר. יש על זה כמה וכמה תשובות מעניינות מאוד. בכל מקרה, גם הרמב״ם אומר שהמשיח לא יהיה נביא בדרגתו של משה רבנו. משה רבנו לא היה ולא יהיה כמו לעולם. רק בתחיית המתים, שיעמוד משה רבנו, אז יהיה משה רבנו. עד אז אין כמו משה רבנו. אז ודאי שאם הוא לא המרכבה, אז הוא אומר, כמו שאומר שי נכון, זה כאילו משהו אחר. זה לא המרכבה, זה הוא משהו אחר, אבל זה לא שהוא חס וחלילה נמוך יותר. כן, כמו אתה אומר, משה, אהרון, יוסף הצדיק. בוודאי, כל אחד יש לו מקום שלו בעבודת השם, אתה מרכבה, זה שלושת אבותינו. בקיצור, זאת אומרת שגם יעקב אבינו, שהוא מבקש לגלות הקץ, וכבר אמרנו לפני רגע שהוא לא עושה שום דבר, אלא אם כן זה לרצונו של הקדוש ברוך הוא, ודאי שיעקב אבינו חשב שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא. אבל הוא לא היה עושה את זה, בתור מרכבה למקום. אז אם ככה, יוצא פה, המצב פה מסתבך עוד יותר. זאת אומרת שהאב האמינה לגלות את הקץ, לא הייתה רק לפי שיקול דעתו של יעקב אבינו, אלא גם לפי מה שהוא חשב שהקדוש ברוך הוא רוצה, ובכל זאת לא יצא לו. אז מה הייתה האב האמינה, ולמה לא יצא לו? כן? זה השאלות העיקריות שיש פה. ונשאלת פה שאלה נוספת, האם בניתוח הזה נוכל לאבחן איזה שהם הבדלים שנובעים כתוצאה מהדעות או מהבדלי או מחילוקי הדעות בין המדרש לבין הגמרא? האם יהיה פה הבדל בניתוח הזה בין דעת הבראשית רבה שאומר שנתקסה ממנו לבין דעת הגמרא בפסחים שאומרת שנסתלקה ממנו השכינה? האם זה ישנה במשהו את התשובות? או אולי לא? ובכן, זה המון שאלות. לא, יש פה עוד כמה, אבל זה מספיק כדי, מה זה נקרא, להציף את הנושא. בואו נתחיל קצת עם תשובות. ובכן, קודם כל, החידוש הגדול, השוס הגדול שצריך מיד למה שנקרא להוריד מהשולחן מההתחלה, זה שהקץ, כמו שביקש לגלות יעקב אבינו, לא היה הקץ של 3,500 שנה, גם לא של 1,000 שנה, גם לא של 500 שנה, והיה קץ הרבה יותר קרוב. הרבה יותר קרוב. הקץ הזה כתוב במפורש בזוהר. בזוהר חלק ג' אומר הזוהר על הפסוק הידוע שאנחנו אומרים אותו כל יום בשירת הים, אנחנו אומרים שם, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבטך פעלת השם. אומר הזוהר הקדוש על הפסוק הזה, שאילו זכו ישראל, יציאת מצרים הייתה גם הגאולה השלמה האמיתית והסופית, שאחריה לא תבוא שום גאולה ולא צריך יותר שום גאולה.
עם קבלת התורה.
לא, עם יציאת מצרים. בוודאי שאחרי זה גם קבלת התורה. אבל גאולת מצרים היא הגאולה הסופית. כלומר, הם היו צריכים הרי לצאת ממצרים ומיד אחרי זה להיכנס לארץ ישראל. זהו, ניסה הזאת לארץ ישראל, אין חורבן, הקדוש ברוך הוא בא, בונה את בית המקדש בעצמו, תביאמו ותתאמו, אתה, בהר נחלתך, מכון לשבטך פעלת, הקדוש ברוך הוא מוריד להם מקדש מהשמיים, כמובן שמקדש שיורד מהשמיים לא יכול להיחרב, זהו, אין חורבן בית ראשון, לא שני, לא גלות, לא שום דבר, הכל מתחיל מיד אחרי יציאת מצרים. הגאולה העתידית, מה שאנחנו קוראים על העתיד לבוא, על האחרית הימים, הכל מתחיל מיד אחרי יציאת מצרים. זה מה שאומרת התורה במפורש. תביאמו ותתאמו, אתה הקדוש ברוך הוא, בהר נחלתך, מכון לשבטך פעלת. היכל השם כוננו ידיך, אנחנו אומרים שם. היכל, בית המקדש, מאיפה הוא יבנה? כוננו ידיך. אז ברוך הוא במו ידיו, יבנה את בית המקדש. ודאי שאחרי זה לא יכול להיות שום חורבן. אומר הזוהר הקדוש שהגאולה הייתה צריכה לבוא מיד עם יציאת מצרים, וזה מה שרצה יעקב לגלות לבניו. בסופו של דבר, לא יצא בגלל חטא העגל, בגלל חטא המרגלים. אבל אילו לא היה חטא העגל ולא חטא המרגלים, אז אנחנו ראינו גם התיאורים של חז"ל במסכת שבת, כן, בדף פחת, הם הרי נפלאים על התרוממות הרוח האדירה שעם ישראל היה שרוי בה עם קבלת התורה, על שני המלאכים, מלאכי השרת, שירדו לכל אחד וקשרו לו שני כתרים, וכולם התרוממו, והזוהמה של האדם הראשון, של הנחש, פרשת האישה, והאדם הראשון הסתלקה, והם התרוממו לדרגות נפלאות, והקדוש ברוך הוא השקע אותם בטל תחייה. הטל הזה שעתיד להחיות מתים לעתיד לבוא, זה מה ששתה שם כל אחד שהיה שם מעמד הר סיני. כן, טל התחייה, זה התרוממות רוח אדירה. ואחרי זה, נפילת ריסוק. כי בו שש משה. בו שש. כמו שהוא דורשת שם הגמרא. אבל אילו זה לא היה קורה. גאולת מצרים, מתן תורה והכניסה לארץ ישראל, בעניין בית המקדש, זהו. איש תחת גפנו ותחת עינתו, הכל דבש. לצערנו זה לא מה שהיה, אבל בתקופתו של יעקב אבינו, זה היה לפני חטא העגל, לפני חטא המרגלים, התכנון היה, יעקב אבינו ידע, שהתכנון השמימי הוא להביא את הגאולה, את הקט, מיד עם יציאת בני ישראל למצרים. זה מה שהוא רצה לגלות לבניו.
ובגלל זה הוא לא יכול לגלות, כי זה לא משמעי.
מה? לא. לא מהסיבה הזאת. הוא לא יכול לגלות, אבל לא מהסיבה הזאת. נכון, לא יכול לגלות. אבל זאת אומרת שכשאומר פה המדרש, ביקש יעקב לגלות את קץ הימין, הכוונה שהוא ביקש לגלות את קץ הימין כפי שהיה מיועד ומתוכנן באותו זמן, יציאת מצרים. אז זה הקדוש אומר את זה במפורש. אם ככה נשאל את השאלה, אבל הזמן של יציאת מצרים היה ידוע מראש, מה יש פה לגלות? כן, אמרנו בין, אמרנו, בדיוק, עבדנו וידעו גם 400 שנה. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, גר יזרע בארץ עולם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, נכון? אז מה היה ליעקב אבינו לגלות? כן? אז זה בדיוק העניין שבאמת הם ידעו כולם שיציאת מצרים תהיה אחרי 400 שנה. אבל מאיפה הם ידעו שיציאת מצרים תהיה גם הקץ? זה אף אחד לא ידע. זה מה שרצה יעקב אבינו לגלות. שיציאת מצרים היא לא רק יציאת מצרים אחרי 400 שנה, אלא קורה שם משהו הרבה יותר גדול ועצום. יציאת מצרים וקץ הגלות. רק גלות אחת, גלות מצרים. זה, הקדוש ברוך הוא הוריד את עם ישראל למצרים, שיזדקחו שם בעבודת הפרך, יצאו משם, יחזרו לארץ ישראל, וזה נגמר הסיפור. מה צריך יותר חוץ מזה שום דבר אחר? לא צריך, לא גלות בבל, לא גלות יוון, לא גלות רומי, לא הגלות שאנחנו נמצאים בה עד היום, לא צריך שום דבר. היה אמור להיגמר. היה אמור להיגמר כל הסיפור אז. למה בעצם? למה לא? למה לא? עם ישראל היה ראוי, קיבל את התורה. למה לא בעצם? ככה זה אמור היה לקרות. חטא העגל, ברור שהקדוש ברוך הוא ידע, אבל זה לא היה מתוכנן. חטא העגל לא היה מתוכנן, חטא המרגלים לא היה מתוכנן. כל החטאים שעשו במדבר, את מי מריבה, כל הניסיונות, 10 ניסיונות שניסו עם ישראל את הקדוש ברוך הוא, זה לא היה מתוכנן.
ודאי שכן. הכל הופיע בתורה כבר.
מה מופיע בתורה?
שיהיה
חטא העגל, ויהיה חטא העגל,
ושלא
יוצאים
את
זה. איפה זה מופיע בתורה?
תקרא, כתוב בפרשת
זה. באיזה פרשה?
הכתיסה.
אנחנו פה בפרשת ויחס. זה קצת קודם.
הכתיסה נכתב הרבה לפני שיעקב אבינו...
זה לא חשוב, זה לא חשוב. זה מה שהיה בתורה לפני שהעולם נברא, ב-973 שנה כבר נכתבה התורה, זה בדרגת... זה אצל הקדוש ברוך הוא. יעקב אבינו, מבחינתו, או יציאת מצרים, הקץ, כמו שהתורה בעצמה אומרת, תביאמו ותתאמו בעל נחלתך, זה נאמר בשירת הים, זה לפני מגילה, זה לפני קריאת, לפני חטא העגל, זה מה שהיה מתוכנן, ממש משה רבנו יוצא ממצרים, בזמן אמת, הרי זה לא נאמר בתקופת יעקב, תביאמו ותתאמו בעל נחלתך, זה נאמר כשהם כבר יוצאים ממצרים, ואז משה רבנו שר את השירה העתידית, אז השיר משה, זה השירה האולטימטיבית, ואז פתאום הכל מתהפך. אבל מבחינת יעקב אבינו, הקץ זה יציאת מצרים. נכון שהדברים אחרי זה השתבשו. ודאי שזה כתוב בתורה.
השתבשו?
השתבשו? כן, השתבשו. למה? לא צריך היה לחתור.
אדם הראשון היה יכול לגמור גם כן.
נכון. ודאי שכן. ודאי. אדם הראשון חטא. מה, הוא לא חטא?
ודאי שלא.
ודאי שכן, מה זה חטא האדם הראשון, מה זה נקרא? החטא הקדמון, מה זה החטא הקדמון?
האדם הראשון יכול לחטוא?
הוא קיבל עונש, וזה התפך, התוכל לחם.
מה מתוכנן שהוא
יחטא? אין, מתוכנן זה בעיני הקדוש ברוך הוא, מה זה מתוכנן? ודאי שהכל ידוע ומתוכנן, אבל מבחינתו של האדם הראשון הוא חטא וגלה מגן עדן, והאישה קיבלה עונש בעצם של דיבנים, והנחש קיבל עונש על גחונך תלך, והאיש קיבל עונש, בזעת הפך תאכל לחם, ואיבה השיט בינך לבין זרעו בין זרעך, זה מה שהיה בפשוטו של מקרא, היה פה עונש. ודאי שגם חטא העגל היה חטא. היה חטא שהיה עונש לצידו. אנחנו לא מדברים בנקודת המבט של הקדוש ברוך הוא. זאת המבט שלנו, יכול בהחלט היה להיות תסריט שבו לא חטא העגל, ולא חטא המרגלים. ודאי, זה מה שצריך היה להיות.
אנחנו חטאנו, זה לא...
מה זה חטא? הרי חטא זה בחירה חופשית. אם אתה בא ואומר שהכל ידוע והכל מתוכנן, אתה שללת באותו רגע את עיקרון הבחירה החופשית.
אבל מצד שני הכל כתוב בו, באמת.
אבל זה בדיוק מה שאומר הרמב״ם, תקרא את הרמב״ם בהלכות יסודי התורה.
אבל הרמב״ם כותב על זה שאתה, בסוף אם תנסה לא תבין את זה גם.
הרמב״ם כותב שאי אפשר להבין את זה, אבל מצד שני כותב הרמב״ם שזה לא משנה את העובדה, את נכונות העובדה של כל אדם, יש בחירה חופשית, ואומר הרמב״ם, אם זה לא היה ככה, אתה לא יכול להעניש אף אחד. מה פתאום בן אדם חוטא ואתה מוציא אותו להורג, הוא חילל שבת? הקדוש ברוך הוא קבע שהוא ידליק את האש בשבת, ייסע בשבת לים, מה אתה מעניש אותו? אז הוא רובוט בסך הכל, הקדוש ברוך הוא לחץ על כפתור, והוא נכנס לאוטו ונסע, למה לתת לו עונש?
זה כבר קין,
אמר... ברור, לפתח חטאת רובץ, נכון מאוד? פתח חטאת זה בדיוק העניין, שהיצר רובץ כל הזמן, ואם אתה לא מספיק חזק, הוא מפיל אותך, וזה בחירה שלך. וזה הקדוש ברוך הוא יודע, זה עניין אחר לגמרי. זה עניין של הפילוסופים להסביר איך זה יכול להיות. אבל מבחינת אמיתותה של התורה, כל מהלך, הוא קורה מכיוון שמישהו נפל, מישהו חטא. והוא לא יכול, לא חייב היה לחתור.
אבל המהלך לא משתנה בגלל זה.
מה?
המהלך לא משתנה.
בטח זה משתנה, אבל איך זה משתנה?
שום מהלך לא משתנה. זה שזה אתה, זה בגלל שזה אתה יצרת את זה בדרך, אבל המהלך לא משתנה.
עוד פעם.
העובדות שהיו צריכות לקרות, הם היו צריכות לקרות, וזה לא ישנה שום דבר, הם היו כולם 100% גם.
צר לי להגיד לך, שי, אבל אתה טועה לחלוטין.
מה, אז יכול להיות
שחטא העגל לא היה... בוודאי, מה זאת אומרת? אם הוא היה חייב לקרות,
משום שהם, הם מעצמם,
בדיעשו את זה. אבל אם הקדוש ברוך הוא
יחגר... אבל חטא העגל היה צריך לקרות.
מה זה היה צריך לקרות? אין דבר כזה שנקרא שחטא צריך לקרות.
מי יחטא בחטא העגל זה שאלה אחת. וזה היה מי שהיה...
רגע, מה אתה רוצה להגיד לי? שהקדוש ברוך הוא קבע שאתם תחטאו בחטא העגל?
חטא העגל היה צריך לקרות.
למה? מה, איזה תועלת היה בזה?
מי יחטא בחטא העגל?
איזה תועלת יצא לנו מחטא העגל? למה זה צריך היה להיות? למה זה צריך היה להיות? מה יצא לנו מזה?
זה בלי זה, גם דברים אחרים לא היו קורים.
איזה דברים? מי אתה שומע בעצמך, אומר הזוהר הקדוש, בלי זה, בלי זה לא הייתה הגלות, בלי זה לא היינו צמים מחר. מאמס עשרה בטבת, בגלל חטא העגל. ועל חטא המרגלים.
יציאת מצרים זה יהיה משהו שיהיה כסף קטן ליד מה שיהיה
הגאולה. זה בגלל ברגע שנזכה, ודאי.
אבל הדברים האלה לא צריכים להיוולד.
ודאי שיהיה כסף קטן, נכון? כי אימץ אותך מארץ מצרים, ערינו נפלאות. אבל זה בגלל שהצטרפנו בכור ההיתוך של הגלות, ומה שלא ככה עובד זמן. הכל לא חייב להיות, ודאי. זה שחורבן הבית הראשון היה מחויב המציאות? חורבן בית שני היה מחויב המציאות? ודאי שלא. ישראל לא היו חוטאים. כל דור עם החטאים שלו.
ומזה שכוננו ידיך.
בדיוק העניין, כוננו ידיך אז, כבר בכניסה לארץ ישראל אז.
אז למה הוא
לא עוד מימי הכניסה מארץ מיציאת מצרים, כבר בגלל שם כוננו ידיך. זה מה שאומר את התורה במפורש. בגלל שם כוננו ידיך, וזה נגמר העניין. אל תעלה על דעתך אפילו את המחשבה שחטא הוא מתוכנן או מחויב המציאות או שיש בו איזושהי תועלת. גם שאם אתה מכניס לעצמך מחשבה כזאת, אתה לוקח ומשמיד את הקרקע מתחת לאחד העקרונות היסודיים ביותר של התורה, השכר והעונש לפי הדת היהודית. האירועים, החטא, זה משחק מילים. זה משחק מילים, זה הצטעצעות במילים. אם החטא קרה, אז זה אומר שהיה חטא וזה שלילי לחלוטין. אי אפשר למצוא בחטא שום דבר חיובי. ואפשר היה למנוע אותו. כל חטא הוא נמנע. אין דבר כזה בן אדם צריך, בן אדם, קבוצה, הוא גוף, כאלה ואחרים, אף אחד לא צריך לחטוא. הוא לנו אחד, אין דבר כזה, לא היה ולא יהיה, זה נוגד את שני העיקרים מתוך ה-13 של הרמב״ם, וזה לא ייתכן. חטא הוא לא מוכר למציאות ואין בו שום דבר חיובי. חטא הוא רק שלילי. והזוהר הקדוש מסביר בעקבותיו ספר התניא, שהחטא מגיע בכלל מצד הסיטרא אחרא. למי שמחפש להפיל, לעשות הנזקים הכי גדולים לנשמה היהודית. זה המקור של החטא. זה גוף או ישות שהיא שלילית לחלוטין. כל מחשבותיה, איך להרע. טוב, זה המאמר מוסגר. בקיצור, ברור שאנחנו מדברים כאן על מצב, על מערכת, על מהלך עניינים שצריך היה להיגמר אחרת לגמרי. אחרת לגמרי. אנחנו צריכים לצאת ממצרים, להיכנס לארץ ישראל, לבנות את בית הבחירה ישר מהשמיים, מקדש השם כוננו ידיך, וזה נגמר העניין. וזה מה שרצה יעקב אבינו לגלות. למה הוא רצה לגלות? מה קשה?
אבל זה עדיין קשה, כי הם לא יוכלו בכלל לצפות שזה יהיה לא במהלך הקרוב הזה, למה שהם צריכים לצפות שיהיו עוד...
מה זה המהלך הקרוב הזה?
מציאת מצרים, לא משנה מתי הם ידעו שיש יעבוד, כולם ידעו שיש יעבוד, נכון? הם ידעו את ה... אברהם אבינו כבר התגלה לו שיהיה גר, זרחה יהיה גר 400 שנה אבינו ויצרו ברכה כמו שדעו. למה הם יצריכו ללא בדעתם חייך שיהיו עוד גלויות ועוד צרות ועוד קצה ימין שיהיה אחרי כל כך הרבה גלויות? הם יצריכו לצפות באמת שזה יהיה...
לא, מה פתאום, אין שום סיבה להניח את זה. יש מציאת מצרים, בסדר. תודה, הקדוש ברוך הוא, הוצאת אותנו ממצרים. מי שזה, זה קץ הימין?
פרוט החוב, פרוט השטר.
עשית, זה קץ הימין? עשית.
לא.
לנו, יכול להיות שאחרי זה הולכים לארץ ישראל. מה יהיה שם? מי יודע? הכל פתוח. למה שנניח שזה קץ הימין? גאולה וקץ הימין זה שני דברים שונים לגמרי. זה מה שרצה יעקב אבינו לספר להם. מציאת מצרים, חבר'ה, זה הרבה יותר ממה שחשבתם. הרבה יותר ממה שחשבתם. מציאת מצרים זה שוס. זה אדיר. זה הגאולה האולטימטיבית. עכשיו, כמובן, שאם ככה, מה הייתה הכוונה של יעקב אבינו? למה הוא רוצה לגאולה? לאור זאת, זה מאוד ברור. למה? כי יעקב אבינו אמר להם, חבר'ה, אל תקלקלו, אתם יכולים אוטוטו לא רק להיגאל ממצרים, אלא גם להגיע לגאולה האולטימטיבית, לבנות בית המקדש על ידי הקדוש ברוך הוא, תיזהרו שלא לחטוא. זה מה שרצה יעקב אבינו להגיד להם, להזהיר אותם. כן, חבר'ה, אתם יכולים לזכות פה לקחת את כל הקופה.
אז למה לא לגלות?
אז למה לא לגלות? נכון? למה לא לגלות?
לא עוד למה לא לגלות, למה הקדוש ברוך הוא מונע ממנו לגלות? זה השאלה.
כן, כן. למה הקדוש ברוך הוא מונע ממנו לגלות?
זה השאלה.
בדיוק. זה כל כך כוונה נאצלת. עכשיו ברור שזה אב המין הזאת, אב המין הענקי. זה ברור לגמרי, יעקב אבינו. רוצה רק את טובתו של עם ישראל. ודאי. רוצה להגיד לבניו שיעבירו לבניהם, שיעבירו, לא שזה יסוד. להפך. שזה יפוצו לכל כיוון. חבר'ה, אוטוטו הגאולה, תיזהרו, שמרו שבת, חרדת קודש, תפילה, לימוד תורה, תפילו תלמדו תורה כל היום, העיקר כל הזמן להרבות זכויות, שלא יתקלקל משהו. אוטוטו, הכל נגמר. הקץ האולטימטיבי מגיע, הקץ הימין. זה מה שרצה יעקב אבינו ללמד אותם. אז אם ככה, למה זה לא יצא? זאת השאלה, עכשיו השאלה התהפכה. כן, עכשיו המניע של יעקב אבינו הוא כל כך גדול, כל כך נשגב וכל כך ברור, שהשאלה עכשיו מתהפכת. אם ככה, למה זה לא הצליח לו? למה הקדוש ברוך הוא מצד אחד רצה, כי אנחנו אומרים שיעקב אבינו לא היה עושה שום דבר. היא לא היה בזה מעט מהרצון האלוקי, כי הוא, יפה, ביקש, נכון מאוד, שם את פה אצבע, יפה מאוד, בדיוק אמרנו פה, המילים מדוקדקות, של כוח, תרונן. אבל בכל זאת באמת, הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר לא הסכים. כן? אז זאת שאלה?
לא בכלל.
נעשה לך גם עניין. שי, יעקב, שכוח גדול. רגע, רגע. עקיבא, כיסא, כיסא, זריף, כיסא. כיסא, הכיסא לא יש עזב. רבי יעקב. יעקב החדש. יש פה שלושה, ברוך השם. אפשר להציע לך מעוגת השיעור? אפשר להציע לך מעוגת השיעור? זה חלק מהלימוד, זה בסדר. זה לא פחות חשוב. אמר, מוגש מיו ורוך מיו, תמיד הולך ביחד.
אני חלק לקדים, אני במתח.
בבקשה, תועיל. בסדר, אני אתן לך תיחה גדולה.
אני אשאיר לו את הזאתי.
כן, בדיוק, כן. שכוח.
אמר, ברור צריך לפעול.
אז, בקיצור, אז זה כאילו מהווה תשובה לשאלה, אם זה באמת כל כך קרוב, אז בואו למה יעקב אבינו רוצה לגלות את זה, כי זה לא יגרום לנמיכות קומה ולדמורליזציה אצל אף אחד, כי זה אוטוטו. אבל פה יש שאלה, הרי במבחן העובדות זה לא נכון. אנחנו יודעים הרי שבסופו של דבר, מאז יעקב אבינו עד יציאת מצרים עברו בערך 200 שנה. מה?
כי גם רדו, לא?
לא, רדו פחות 17. ידעו פחות 17, כי המניין התחיל מירידת יעקב למצרים.
193.
והוא היה במצרים 17 שנה. כן?
מ-130 עד 140.
אגב, יש כתוב, היחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה וכו'. אז על זה אומר המדרש, ויחי יעקב, שמיטב שנותיו של יעקב היו ה-17 שנה האלה שהיה במצרים. אז הצמח צדק, כשהיה קטן, שאל את הסבא שלו, אדמור הזקן, בעל התניה, איך זה יכול להיות? יעקב אבינו, רוב חייו היה בארץ ישראל. 17 שנותיו האחרונות היו במצרים. ודווקא אלה השנים הכי טובות שלו? אז זה נאמר ויחי יעקב, מה עם כל ה-130 שנה ממקודם? הוא חי 147 שנים. מה עם כל ה-130 שנה מקודם? עשה שם דברים גדולים ועצומים, בארץ ישראל.
שבעבר, למד.
כן, למד, נכון, חלק היה שם בחרן, אצל לבן, כן. אבל הוא היה הרבה בארץ ישראל, ודווקא זה היה ויחי יעקב. זה למשל אדמור הצמח צדק שהיה קטן. על מה שענה לו האדמור הזקן, יש תילי תילים של שיחות. רק של להבין את התשובה שלו. מה הייתה השאלה ומה הייתה התשובה. אנחנו לא עוסקים בזה כרגע, אבל כמו שאומרים, שאלה טובה זה חצי תשובה. זה מאוד חצי תשובה יש לנו פה, זה גם בסדר. מי שרוצה אני אפנה אותו לשיחה, זה נמצא בליקוטי שיחות של השבוע, ואפשר לקנות ולהתבשם מהאוויר הפסגות של הדעורים, הן של השאלה, ובמיוחד של התשובה. דברים ברומו של עולם. בכל מקרה, זה, כמו שאמרנו, מכיוון שעברו קצת פחות מ-200 שנה, אז לכאורה, כל החבר'ה האלה שהיו במצרים באותו זמן, כל האחים, בניהם, הם לא יחיו אחרי 200 שנה. נכון, הרי בספר בראשית כתוב שאחרי זה, וכתוב אחרי זה, בבראשית עוד כתוב, אחרי המבול, שמשך החיים יהיה עד 120 שנה. זאת אומרת שכל החבר'ה שהוא מגלה להם עכשיו, הם לא יהיו ביציאת מצרים. אז זאת פעם שאלת הדמורליזציה. זאת פעם שאלת נפילת המצב רוח, נמיכות הקומה. למה שיגיד להם את זה?
בוודאי, בגלל שהם הולכים להיכנס לשעבוד. שלא
ישברו. מה?
שידעו שזה אוטוטו, אוטוטו.
בשבילם זה לא אוטוטו, הם לא יזכו לזה.
כן, אבל 200 שנה זה לא הרבה.
נכון שזה לא הרבה, אבל לגבי לגבי הנפשות, אבל בסופו של דבר, בן אדם, הוא רוצה להיות בגאולה. זה אומר, נכון שזה 200 שנה, ממש מעבר לפינה, אבל אני לא אהיה שם.
זה נכדים, כן?
בסדר גמור, אבל גם הוא רוצה. ממנו אימנע, גם הוא רוצה להיות, ועכשיו פתאום אתה מבשר לו שהוא לא יהיה. יכול להיות שהם חשבו
שהוא כבר גמר.
בסדר, אבל אתה with all due respect, לא יעקב אבינו.
לא, אני אומר, אבל לפחות עכשיו אחרי 3,500.
אחוז, אבל שם זה עוד לא התחיל בכלל. אתה אומר 3,500, שם עוד לא התחיל, כבר לדבר על הקץ, של מה? של משהו שעוד לא התחיל? מה לדבר על זה בכלל?
הוא התחיל,
הוא יצחק. מה? לא, עבודת הפרך מעניין רדו, התחילו מאז ירידת יעקב למצרים. אבל אז הם ישבו בארץ גושן, הם למדו כל היום בבית המדרש של יהודה. מה?
אחרי שאחרון הבנים התחיל השיעבוד.
כן, בדיוק, נכון, זה מה שאומר המדרש.
השאלה, אבל מה...
אחרון בניו של יעקב, אז התחיל השיעבוד. עכשיו, מספר השנים מתחיל מירידת יוסף. אבל השיעבוד של ויקו מלך חדש על מצרים, זה לא 80 שנה.
80 שנה, כל השיעבוד עצמו,
לא 80 שנה.
אני חושב הסבא רבא שלי.
מה?
80 שנה בלבד.
לא מתווכח עם הסבא רבא שלך, אבל...
הוא מוכיח את זה במספרים.
כן, אבל יש חשבון שרש"י מביא אותו.
וזה... 80 כפול 5, שיבדו אותם בזה ובזה ובזה ובזה.
בוא נגיד שככה, בסדר? בוא לא נתווכח לפי החשבון של רש"י, זה קצת אחר, אבל אני לא מתווכח עם הסבא רבא שלך. בכל מקרה, מה שזה אומר זה שכל אלה שהוא מדבר איתם עכשיו לא יזכו לגאולה. זה פאק, זה לפי חשבון כזה, חשבון אחר, כן, הרי הם לא יזכו להם, שמה לא להגיד להם את זה? כאילו אומר להם, חבר'ה, הגאולה יכולה להיות מחר בבוקר. אולי חשבתם שזה יהיה מחר בבוקר, אבל צריך להגיד לכם, זה לא. זה יהיה עוד 200 שנה. אתם לא תזכו. מה להגיד דבר כזה? ולכאורה, עוד פעם, אנחנו שואלים את שאלת האב האמינה של יעקב אבינו, מה היה הרצון שלו, מה הוא התכוון להשיג?
מה למעשה מנע מהם לעלות אז כבר, לצאת ממצרים, לראות להם, עוד היה שיבוד, עוד היה כלום, הרב נגמר, למה הם לא יצאו?
כן, אבל זה היה ברור להם שם, שהם צריכים להישאר במצרים. זה היה הרי הקדוש ברוך הוא אמר ליעקב, אבינו, אני מוריד אותך למצרים, ואני גם אעלה אותך. אתה לא עולה לבד, אני אעלה אותך.
נכון.
כן. מה?
הלכה גם
עלה.
ויוסף ישית את
זה ידוע עליך. כן.
אבל באמת מה מנע ממז? כי לא היה להם מניעה.
לא, לא מניעה פיזית. לא מניעה פיזית, אבל יוסף היה המשנה למלך במצרים. כולם שם היה להם טוב. היה להם מה לאכול, בניגוד לרעב שהיה לפניכם. בעצם למה ללכת משם? היה בתי מדרש, למדו תורה שם, הרביצו תורה ברבים.
זה לא ישראל,
נכון מאוד, אבל השאלה אם אז התקדשה כבר ארץ ישראל, זו שאלה אחרת.
אמריקה הייתה במצרים.
כן.
סירת
השיער.
אמרה
מוכר. בדיוק. אז צריך לומר שיעקב אבינו הייתה לו כוונה בזה שהוא גילה את זה ואפילו לבנים שלו. למה? כן? רק בשביל להמשיל קצת מה רמוז כאן, רש"י אומר בפרשת ויגש הרי יעקב אבינו אומר, תורידו את אבא, כי עברו כבר שני חיי רעב, זאת אומרת שיש עדיין 5 שנים בדרך. אומר רש"י בפרשת ויגש, שאחרי שיעקב אבינו ירד בפועל למצרים,
נגמר
הרעב. זאת אומרת, לא היו 5 שנים, כל שנות הרעב היו רק 2. מה? לא, 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 נגמרו שנות הרעב, ככה אומר רש"י. כיוון שבא יעקב, קלה הרעב, אף שהיה צריך להיות עוד 5 שנים.
אבל אני כמעט בטוח שיש מקור, אני לא אומר את זה מדעתי, שהמשיך אחרי חטא, הוא מת וחזר הרעב.
מי מת? יעקב אבינו מת?
לכבודו של יעקב זה היה, לדושתו של יעקב.
לא נראה, לא נראה. רש"י אומר את זה שם, כי אם זה היה ככה, אז רש"י היה אומר... אז רש"י היה אומר שהרעב חזר לאחר מכן. רש"י לא היה משמיט פרט כזה. רש"י לא אומר את זה, הוא אומר שקלה ונגמר הרעב.
מה הייתה הסיבה של הרעב?
לא אומר שום דבר אחר.
זה כאילו לדבר ליעקב, לא על הרעב. כמו שיעקב הנה לו את הנילוס וברך אותו, והייתה ברכה, יעקב
היה ברכה,
מה לעשות?
כן, אבל...
אז זה מה שהיה.
הסיבה של הרב הייתה לאסוף את כל האוצרות ויש יצאו ברכוש גדול.
כן,
כן, כן. להביא את כל הכסף למצרים, כל הכסף למצרים, נכון, כדי לקיים את יצאו ברכוש גדול.
הגאולה
האולטימטיבית, הייתה צריכה לקרוא את זה שהיה לו
רכוש גדול.
לא,
יצאו לו
רכוש גדול.
זה היה
רכוש גדול. צריך לשים לב שמאז שיעקב אבינו יורד למצרים, כל האלמנט הזה של הרעב נגמר. התורה לא מדברת על זה יותר. רש"י לא אמר את זה סתם. אבל עוד פעם. בוא עוד פעם. כן, זה די יוצא מפשוט, לפחות לפי דעתו של רש"י, זה ברור שהרעב נגמר. חבר'ה, אני אפריד אתכם הפעם הבאה. אני מלמד כיתות של ילדים. אני רואה 2 מדברים כל הזמן, אני לא תעבור בבקשה לשם. אני יודע, אבל הכל נכנס פה להקלטה. כן.
הגיל של 80 שנה של משה רבנו, זה המסע. כל הבן היה, לא יודע, היה רואה את השליחות, זה התחיל עם משה רבנו.
כן.
כי אהרון נולד פה.
פעם, כאילו עכשיו ננסה להסביר את הסבא רבא, עם ה-80 שנה. בסדר גמור, אוקיי, אבל בוא, שי, בטובך ובמטותה, בוא נעשה את זה אחר כך. בוא נשאר פה, מה שנקרא, ממוקדים. אז השאלה, עכשיו אני צריך לחזור עכשיו, לשחזר את קו המחשבה. אז השאלה הייתה פה, אם ככה, שבאמת, נניח בסדר, 200 שנה, כן, אבל עדיין, יש פה עניין של הדור הנוכחי, הוא לא יזכה לגאולה. אז למה להגיד? למה לומר? אז התחלתי לומר שזה רמוז במה שאומר רש"י בעניין הזה של על השנות הרעב, שזה היה צריך להיות 7, זה עובר, יצא רק 2. מה זה מלמד אותך? זה מלמד שכשהקדוש ברוך הוא אומר, תראה, יהיה משהו רע, זה תמיד ניתן לתיקון. יש תמיד אפשר לקצר. יש קיצור פזן. נכון, 7 שנות רעב, מגיע יעקב אבינו, עושה מה שעושה בכוח גדולתו העצומה, ופתאום 5 שנים מתבטלות, נעלמות להם.
ניקוי 2/3.
אותו דבר אגב, במופן הרבה יותר גלוי, היה עם 400 שנה. איך 400 פתאום נהיו 210? אז מה אומר המדרש על עניין זה? צרת השיעבוד גרמה. זאת אומרת שבגלל שבני ישראל היה להם קשה במצרים, הצרת השיעבוד גרמה לכך שזה התקצר מ-400 ל-210. הנה אתה רואה ש-400 זה לא 400. אז אם 400 זה לא 400, אז גם 200 זה לא 200. אז עכשיו יוצא שיעקב אבינו דווקא בגלל זה רצה לגלות את זה לבניו, כדי שמה? כדי שיהיה זכו אחישנה. לא זכו בעיתה. זכו אחישנה שיעבדו קשה ויקצרו את הגלות. שעוד בחייהם יהיה הקץ, שעוד בחייהם יצאו ממצרים. תעשו עבודה, עבדו קשה, תלמדו תורה, תקיימו מצוות כמו שצריך, ואתם יכולים לקרב את הקץ. זאת הסיבה שיעקב אבינו רוצה לגלות את זה לבניו. כן? ואחרת אין מה, איך אפשר להסביר את העובדה שבברית בין הבתרים אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אין לעבדו ועינו אותם 400 שנה, והרי זה פתאום, רק לפני רגע אמרנו, זה מעניין רדו. כן? אז ברור שבעניין הזה של יכולת לקצר, יש יכולת לקצר. יש יכולת לקצר, מכיוון שהרי מידה טובה מרובה מידת פורענות. אז אם מידת פורענות יכולה לגרום לעונש ככה וככה, יכולה לבוא מידה טובה ולקצר אותו. זאת אומרת שמה שלמעשה יעקב אבינו רצה בזה שהוא מגלה פה את הקץ לבניו, זה להמריץ אותם, כמו שאמרנו מקודם, קודם כל להיזהר, לא לחטוא כדי שחס וחלילה לא ישמט הקרקע מתחת לתוכנית האלוקית להביא את קץ הימין בד בבד עם יציאת מצרים, כמו שהזוהר הקדוש אומר על תביימו ותתאמו, ומצד שני לגרום לעבור ולהגיד להם, חבר'ה, 200 שנה, תקצרו את זה, תעבדו כמו שצריך, אפשר לקצר, שגם אתם בחייכם תזכו לזה. אז ברור שזה לא היה גורם אצלם לשום נפילת מורל, אלא להפך, להתעוררות, למאמץ, יעזרו כולם אומץ ויעשו מה שצריך כדי באמת לקרב את הגאולה. קרב קץ הגאולה, כמו שאומרים בשירים שאחרי הדלקת נרות חנוכה, ומה עשו ישועתי. קרב קץ הגאולה, יש קץ, אפשר לקרב אותו. ולמרות כל הכוונות הטובות האלה, נסתלקה ממנו השכינה. נסתתם ממנו. למה? עכשיו השאלה הופכת לכיוון ההפוך. איזה כוונות נאצלות? איזה יופי. למה נסתלקה ממנו השכינה? ופה צריך להבין יסוד חשוב בעבודת השם. בעלי המוסר מזכירים בעניין הזה את מה שאומר את הגמרא בבא מציע, שאדם חפץ בקו שלו יותר מ9 קבין של חברו. רוצה אדם בקו שלו יותר מ9 קבין של חברו. כן? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מסתכל על עבודתו של האדם, למה הוא מקיים תורה ומצוות. שאלת המניע היא שאלה מרכזית ביותר בעניין הזה. לא מה? במילים אחרות. בואו נניח לרגע שיעקב אבינו באמת היה מגלה את הקץ לבניו. ובואו נניח לרגע שהם היו מתחילים עכשיו טורבו לעבוד עבודת השם המושלמת. בתוך עבודת המושלמת הזאת היה נופל סיג גדול מאוד. יש פה אינטרסים. זה לא לשם השם. יש פה מטרות צדדיות. וכדי לקרב את הגאולה, גאולה צריכה להיות במועד כזה. אנחנו חותרים לקרב את הגאולה. בשביל זה אנחנו פתאום הולכים לשמור שבת כמו שצריך. הקדוש ברוך הוא לא אוהב דברים כאלה. הקדוש ברוך הוא לא אוהב שמישהו עובד אותו עם איזושהי סיבה אחרת, מה שלא תהיה, נאצלת ככל שתהיה. עבודת השם צריכה להיות מתוך כוונה אחת ויחידה, כי ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. זהו. אם נכנסות סיבות צדדיות, אל תהיו כעבדים משמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא רבו כעבדים משמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. ואם מורא שמיים עליכם, צריך להבין שיסוד מוסד בעבודת השם זה שלא תהיה איזושהי נגיעה אישית של האדם בעבודתו. עכשיו,
זה רצונו יתברך שאנחנו נהיה בגאולה?
ודאי שזה רצונו, אבל רצונו גם שנרוויח את זה ביושר. ואנחנו יודעים גם מאמר חז"ל נוסף שלכאורה מתחבר פה לעניין הזה, כן, אומרת הגמרא במסכת קידושין, שלמעשה בן אדם, אם הוא היה מתנהל באמת רק מכוחות עצמו, הוא היה חוטא על ימין ועל שמאל. אי אפשר לא לחטוא. מצד אחד זה מאבק לא שווה כוחות. מצד אחד אתה, זה בשר ודם, רדוף תאוות וחשקים. מצד שני, עומד היצר הרע, מבחירי המלאכים, משופשף, מנוסה, רב תחבולות, זה לא כוחות. מה זה אתה מולו? איך יש לך סיכוי מול היצר הרע? מפעיל אותך לימין ועל שמאל, אתה טיק 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 גמר את הקריירה, זהו. מול היצר הרע, יש לך סיכוי בכלל? לכן אומרת הגמרא, אם אלה הקדוש ברוך הוא עוזרו, נופל בידי היצר הרע. גברה מפורש למסרת קידוש עם מדפלמת. זאת אומרת, סייעתא דשמיא בעבודת השם חייבת להיות. אין מצב שהאדם מקיים תורה ומצוות ואין לו בפנים צימוק של סייעתא דשמיא. אבל סייעתא דשמיא יכולה להגיע בשתי צורות. יש סייעתא דשמיא מורגשת ויש סייעתא דשמיא שאיננו מורגשת. למשל, בן אדם שלומד תורה בשבת. אדם שלומד תורה בשבת לא יכול שלא להרגיש את הסייעתא דשמיא שיש לו בלימוד. אני אומר לכם מניסיון, אפילו אני, מורים את הרגישים את ההבדל. לימוד תורה בשבת, אתה רגיש לך סייעתא דשמיא, אתה מרגיש את ההתעלות בגלל שזה שבת. מה שביום חול לוקח יותר מאמץ, צריך יותר השתדלות, אולי יותר לדחוף, זה. שבת, הכל זורם. הכל זורם. השכר הוא בהתאם. נכון, בדיוק. שזה יש לי נציגי מחירות, די. לכן, כיוון שהיה מר, לא תכננתי לך. פעם דיברתי עם הרב נוסבוים, הרבה פעמים דיברתי איתו, אבל פעם דיברתי איתו על העניין הזה, ואמרתי לו שיש לנו שיעור בשבת ב-10. כן? מה? לא, אני אמרתי לו שיעור ב-10. אה, שיעור ב-10? נחמד מאוד. אמרתי לו, כן, 10, אחרי סעודת שבת. הוא אמר לי, מה? 10 בערב התכוונת? מה, אתה רוצה להגיד לי שב-10 בערב אנשים באים ללמוד? אמרתי לו, כן. לבונה, אני חייב להגיד לך שאם הייתי ברעננה, אני הייתי בא ללמוד. בשבת, בשעה כזאת, זכות עצומה. ככה הוא אמר. עכשיו, לא שאני, אני כן עושה פרסונת השיעור, בשביל שכל מי שיכול, שיבוא בשבילכם, לא בשבילי. אני חושב שזו זכות עצומה.
עכשיו זה
8:30. עכשיו זה לא 10, זה שעון חורף. אז זו זכות עצומה, לא שלי, חס וחלילה, אני בסך הכל רק המרכז נקרא לה לצורך העניין. אבל ללמוד בשבת בשעה הזאת זו זכות עצומה, לא דווקא כמובן בשיעור הזה, כל אחד ללמוד, בשיעורים אחרים יש ברוך השם הרבה, אבל עצם העובדה שזה כל כך בניגוד לנורמה, אדם שבת, עייף מכל השבוע, מת מעייפות. כל מה שהוא רוצה, לגמור את הארוחה, לקרוא קצת עיתון, אולי לדבר קצת עם איזה כמה חברים, עורכים, משפחה, מה שלא יהיה, ואופך רופה. זה כל מה שהוא רוצה. אומרת, שללכת וללמוד, לצאת מהבית, המזג אוויר סגרירי, כמו שעכשיו, או בחום, כמו שיש בקיץ, בשעות כאלה, ולחוץ אותה להחזיק את העיניים פתוחות, גם אם לא נשארות פתוחות. זה עניין גדול, אבל בכל מקרה, יש בשבת, בלימוד, יש התעלות מיוחדת. זה ניכר. זה אתה מרגיש שיש לך סייעתא דשמיא. זה ממש מוחש. בכלל, שבת. זה כל בן אדם יהודי מרגיש ששבת זה משהו אחר, הוא מרגיש את השבת. כן, בזמנם של האדמו"רים הגדולים. לא היה צפצוף, לא היה לוחות. איך היו יהודים שנכנסת שבת? לא מסתכלים על הפרצוף של האדמו"ר. זה היה לובש פנים של שבת. בדיוק על השנייה. אני נכנסת שבת קודש, היה פושט צורה ולובש צורה. פנים של שבת קודש. רואים על הפנים את השינוי. היה לו פנים של שבת. אז לאדם במקרה כזה, אתה אומר, בוא, בנעים כאלה ללמוד כמו שצריך, זה לא בעיה. יש סייעתא דשמיא. או למשל, בן אדם שלומד או עושה מצווה, נותן צדקה נניח בעשרת ימי תשובה. אז הוא כמובן רואה מול העיניים, הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. מתי? עכשיו. עשרת ימי תשובה, זה הזמן המסוגל. אז הוא פתאום פותח את הארנק ומחלק צדקה כאחוז תזזי. חלק מטבעות רצות
אצלכם.
שטרות. כן, תלוי איזה מטבעות, יש ביטקוין היום. זה שווה הרבה יותר מאשר שטרות. אותו לא מחלקים ככה, כן. שולחים את זה באימייל. כן, אבל לא משנה, הוא מתחיל לחלק, חבל הזמן, מחלק. אז נכון, זו צדקה מצוינת. אבל יש לו סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא אמר, זה זמן המסוגל. אז הוא נותן צדקה, יש לו סייעתא דשמיא, יודע למה? יש לו מניע. אז נכון, זה לא פוגע בשום דבר בצדקה שהוא עושה, אבל חמודי, בחודש תמוז, זה לא זמן את הצדקה, רק בעשרת ימי תשובה, פתאום אתה מתעורר, ושאר ה-11 וחצי חודשים בערך, זה נניח חודש אלול גם, שאר ה-10 וחצי חודשים, לא צריך לתת צדקה, לא יוצא לחלק מטבעות, מה קרה? יש לך סיבה, כי אתה אומר, זה זמן, זה צדקה, זה מעביר את רוע הגזרה, אז אני נותן שוין. זה בערך מה שהיה יוצא, אילו בני ישראל היו עושים את התורה בגלל שהם רוצים לקרב את הקץ. זה בדיוק כמו אחד שמתחיל לתת צדקה בעשרת ימי תשובה.
זה לא פגם.
מה?
זה לא פגם.
זה לא פגם, אבל זה לא טהור לגמרי. יש פה כבר סיבה. יש פה כבר מניע. והקדוש ברוך הוא לא רצה שבני ישראל יצאו ממצרים בגלל זכויות כאלה שנאספו כדי לצאת ממצרים, כדי להביא את הגאולה. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, מוטב של האדם יהיה קו שלו מתשעה קבין של חברו. עדיף קיום מצוות קו אחד שיהיה כל כולו נטו מתוך הרצון של הבן אדם לעבוד את הקדוש ברוך הוא כמו שצריך, בלי שום מניע, בלי שום סיבה, בטח לא סיבה ארצית. אם הוא רוצה בגלל שהוא אומר אני רוצה גן עדן, זה סיבה אחרת, זה בסדר, אבל בלי שום סיבה מטריאליסטית מיידית, עדיף קו אחד מתשעה קבין של עבודת השם המעולה שבמעולות. אבל אם יש לזה כבר מניע, אם יש כבר אינטרס, זה הקדוש ברוך הוא לא רוצה. לכן מצד אחד ברור מה רצה יעקב אבינו להשיג, אבל ברור גם למה הקדוש ברוך הוא לא רצה את זה. לכן הקדוש ברוך הוא סילק מנו את השכינה. הקדוש ברוך הוא סילק מנו את השכינה. כי אם יעקב אבינו היה מגלה את הקץ לבניו, זה יוצא שכל ההוספה שלהם בעבודת השם, זה הכל היה לא בבחינת קו שלו. זה היה תערובת של סייעתא דשמיא עם איזה שהם אינטרסים.
וזה יעקב לא ידע?
והקדוש ברוך הוא לא רצה. זה הקדוש ברוך הוא לא רצה. ועכשיו שואל רונן בצדק, רגע, נו אם ככה שאלה חוברת למגרש של יעקב. יעקב לא ידע את זה.
הרי הוא
מבוטל
לגמרי לקדוש ברוך הוא.
נכון, אתה שואל בסדר גמור, נכון מאוד, שואל נכון מאוד. הקדוש ברוך הוא לא ידע, יעקב אבינו לא ידע את זה. התשובה היא, יעקב אבינו ודאי שידע את זה. יעקב אבינו...
זה לא השבטים.
מה?
זה לא השבטים, מה לעשות?
מה זאת אומרת זה לא השבטים?
זה לא השבטים, השבטים הם כן מתפתים. יעקב אבינו לא היה מתפתה. השבטים היו מתפתים, מה נעשה את זה עכשיו? כבד של לזכות, זה שונה
מהשבטים. כן, נכון. תכף נגיע גם למה שאתה אומר.
יעקב אבינו ברמה כזאת שהוא באמת יכול להתבצע.
אתה צודק ש... כן, יש משהו במה שאתה אומר, אבל זה שלב הבא. בשלב הזה אנחנו עדיין לא זקוקים ל... תירוץ הזה, יש פה כמה מהלכים, בסדר,
זה צריך
להגיע פה, זה כמו מחזה בחמש מערכות, צריך פה להגיע למערכה החמישית, אחרת לא נבין מה קרה במערכה הראשונה, להבדיל כמה אלף אלפי הבדלות. אז בקיצור, נכון, שואל פה רונן, רגע, נשים ככה מה, עוד פעם, מה היה הוויה של יעקב אבינו? אני לא יודע שעבודת השם צריכה להיות נטו, ובלי שום סיגים, ובלי שום מניעים, למה הוא בכל זאת רצה לגלות להם את הקץ כדי להוסיף להם עוד מוטיבציה להאיץ את הגאולה? התשובה היא שיעקב אבינו הוא יעקב אבינו. הוא אבינו. הוא רצה בשבילנו, לא בשבילו. וכאן באה המילה ביקש. לא רצה. הוא ביקש, הקדוש ברוך הוא, בוא נתפשר קצת. הוא לא רצה לראות אותם שקועים שם בזוהמת מצרים. הרי מצרים זה היה ממתת שערי תומה. יעקב אבינו ידע בדיוק מה היה שם, הוא פחד מכל רגע. הוא אמר, במרכאות, הוא אמר, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? בסדר. אז זה לא יהיה עבודת השם נטו. בסדר, אבל תוציא אותם מהבוץ הזה. תוציא אותם מהזוהמה הזאת, זה הרבה יותר גרוע. כל יום שהם נמצאים שם, אז אמרו, בואו נגלה להם את הקץ, שיעשו מה שצריך, ויעופו משם. זה כמעט בלשון שלי, זה לא בלשון של הרבי. כן, אבל זה למה חז"ל אומרים שהוא ביקש, הוא ביקש, לא רצה. הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, במטותא ממך. בואו נתפשר פה קצת. אז נכון, עבודת השם, לא קו שלו, תשעה קווים, בסדר, נעגל את הפינה, כך שיצאו קודם.
יש מוכן ניגול לפינות.
יש מקרים שכן, יש מקרים שכן. אז זאת אומרת שהוא ביקש, הוא ביקש למעשה במילים אחרות, יעקב אבינו ביקש לזרז את הגאולה. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, במקרה הזה, מכיוון שמדובר כאן בגאולה השלמה, האחרונה, שאין אחריה שום דבר, אצל הקדוש ברוך הוא זה צריך לבוא בתכלית השלמות. ולכן הסתלקה ממנו השכינה, וכדי לתת לבני ישראל את ההזדמנות להרוויח ביושר, אפשר לקרוא לזה ככה במרכאות, בלי סייעתא דשמיא, את הזכות הזאת לצאת ממצרים, וגם באותה הזדמנות גם להביא את הגאולה הסופית, את מקדש השם כוננו ידיך וכל מה שצריך בעניין הזה. למה? מכיוון שגם אצל אדם העבודה צריכה להיות כפונקציה של המטרה, כך גם צריכה להיות העבודה. אם המטרה היא כל כך נשגבה, גם העבודה צריכה להיות בהתאם. אבל אם ככה, אז עוד פעם חוזרת השאלה, מה קובן, הוא לא הבין את זה? לא ידע שצריך פה עבודה כל כך נעלית, שהיא באמת אקוויוולנטית, היא מקבילה לעניין הזה של הגאולה, גאולה כל כך דבר גדול. כן, אז למה שגם העבודה לא תהיה בעצם? אז יש פה עניין נוסף, טוב, אני אולי ידלג פה על כמה שלבים, כי זה באמת, זה ככה, פיק פונג הזה פה ממשיך, זה נפלא מאוד, זה פשוט גאונות עצומה פה של הרבי, איך הוא פה, אז אם ככה, אז הוא לא ידע, אז הוא לא ידע, אז הוא כן ידע, אז למה ככה, למה ככה, למה פה, למה שם. כן, הוא נותן פה תשובות באמת נפלאות ביותר, אבל אני רוצה לקפוץ באמת, לעשות פה באמת ברשותכם, באמת, תסלח לי הרבי, אבל לא לגרום לטיר אחד הציבור, לקפוץ באמת למה ששי אמר פה לפני רגע. שי אמר שיעקב אבינו זה לא השבטים. זה נכון. באיזה מובן? יעקב אבינו אומר, רגע, אם אני הייתי שומע עכשיו את הקץ, זה היה משנה אצלי משהו בעבודת השם שלי? לא היה משנה שום דבר. אז אני יכול לגלת, וגם לבנים שלי, מה יש? גם הם אותו דבר. גם אצלם זה לא ישנה שום דבר. עכשיו, בחסידות, על דרך חסידות אומרים, יעקב אבינו היה לא סתם מרכבה על השכינה. יעקב אבינו היה בעולם האצילות. יעקב אבינו, המדרגה של יעקב אבינו הייתה מדרגת האצילות. זה מה שנקרא מדרגת האחדות שאחרי כל הבירורים. אנחנו לא מבינים, אני סתם אומר את הדברים האלה, אין שום מושג מה אני אומר. מילים. בסדר, יש להם צליל של קדושה, זה צליל של התעלות. אנחנו יודעים מה זה עולם האצילות, החביבי, בקושי לא יודעים מה זה עולם העשייה, לא יודעים מה זה עולם האצילות, איזה אצילות ואיזה... אצילות זה כמובן עניין של המעציל. הקדוש ברוך הוא מעציל מקדושתו על העולם הזה, זה העולם שמעל כל העולמות. ויעקב אבינו היה שם, וזה אומר שיעקב אבינו היה שם, ובמיוחד לפני פטירתו, בשנותיו האחרונות, הוא הגיע לדרגה המושלמת ביותר של עבודת השם שיכולה להיות. יעקב אבינו בשנים האלה היה במקסימום שאפשר להגיע בעבודת השם. לכן יעקב אבינו מסתכל על עצמו ואומר, רגע, נניח שאני אומר צריך להאיץ את הגאולה, בסדר. אני איפול לאיזשהו מקום? לא איפול לאיזשהו מקום. אז גם הבנים שלי, חינכתי אותם טוב, נכון? הבנים שלי, חינכתי אותם טוב, אז אני אגיד להם, שיהיה עד רבה, שיהיה להם תוספת מרץ. כן, הם הרי באותה דרגה, וגם הם יעשו מה שצריך. אבל, פתאום נסתלקה ממנו השכינה. ואז, מה מספר את הגמרא? פתאום, יעקב אבינו, מה הוא עושה? וזה כל כך מסתבר לאור מההסבר שאמרנו עכשיו, פתאום יעקב אבינו מסתכל ימינה ושמאלה על הבנים שלו ואומר, אוי, חס ושלום, אולי יש פסול במיטתי. לכאורה, איך הוא עשה את הקשר הזה? מצד אחד הוא רצה לגלות את הקץ. אחרי זה הסתלקה ממנו השכינה. ומה הוא עושה? הוא לא אומר, רגע, איפה לא הנחתי תפילין היום אולי כמו שצריך, לא התפללתי אולי כמו שצריך, ציצית, בוא נראה אולי, נפל פגם בציציות, משהו. לא.
הוא בודק אדם בעצמו?
לא בודק בעצמו. ישר מסתכל על הילדים שלו.
זהו, שם הוא ראה את הפוינטה.
בלי לחשוב פעמיים, הוא ישר מסתכל על הילדים. רגע, נפל פסול במיטתי. מה הקשר? זה מה שהסברנו עכשיו. יעקב אבינו את מדרגתו,
אז הוא הבין שהוא לא יכול לגלות להם באמת.
יעקב אבינו מתוך זה שהוא רצה לגלות ולא הצליח, הבין שההנחה המקורית שלו, שהבנים שלו הם כמו, היא לא נכונה. ואז הוא אשר מסתכל עליהם, חבר'ה, רגע, מה איתכם? אתם לא כמו שחשבתי. ואז הוא באמת אומר, שם הנפחס ושלום, יש ממיטתי פסול. ואז מה הם אומרים לו? כשם שאין בליבך אלא אחד, כך גם אין בליבנו אלא אחד, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. והוא אומר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. איך אומרת הגמרא שם בפסחים נמזל? זאת אומרת, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה מהתורה. אבל ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה יעקב אבינו. זה מטבע לשון שטבע יעקב אבינו. למה אומרים את זה בשקט? כי מצד אחד אומרת הגמרא, הרי משה רבנו לא אמר את זה. מצד שני, יעקב אבינו כן אמר את זה. אז אם לא נגיד, יעלב יעקב. אם נגיד בכל, במרכאות, יעלב משה רבנו, הרי זה לא כתוב בתורה. לכן מה? אומרים בשקט. אומרים, אבל בשקט. זה כדי שזה יהיה באמצע.
ביום כיפור אומרים זה בכל רב.
לא אומרים, כן, שאנחנו שם מלאכים. כן, זה משהו אחר. אבל... בדרך כלל, אומרים את זה בשקט. אז זאת אומרת, הם ישר הרגישו שחובת ההוכחה עליהם. צריך פה לעשות משהו, להרגיע את אבא. לא, לא נפל שום פסול. ופה גם ברשותכם, סליחה, ואני ישר פה עוד פעם, קופץ פה כמה שלבים. מקובלנו, בספרים הקדושים, מרבותינו הקדושים, שבקשות של צדיקים אף פעם לא מושבות ריקה. לפעמים זה נראה ככה, אבל הן אף פעם לא מושבות ריקה. יותר מזה אגב, זה לא אומר הרבה, ואני אומר לכם את זה, זה שתפילות שלנו, שהאדם מתפלל כמו שצריך, התפילה שלו אף פעם לא מושבת ריקה. לא תמיד זה יקרה כמו שהוא חושב. לפעמים התפילה שלו תועיל בעוד 100 שנה, לנכדים של הנכדים שלו. אבל היא לעולם לא תושב ריקם. זה בתנאי שהוא מתפלל כמו שצריך. תפילות שעולות לפני כיסא הכבוד ולא נשארות בבית הכנסת. כן, זה ברוח מה שאמר הבעל שם טוב. על הבית הכנסת שהיה מלא תפילות, כי אף אחד לא הצליחה לעלות למעלה. כן, כל התפילות נשארו בבית הכנסת. כן, אז אם זה מצליח להבקיע את התקרה של הבית הכנסת ולעלות למעלה, זה לא מושב ריקם. טוב, הייתי יכול לספר לכם פה כמה סיפורים בעניין הזה ששמעתי לאחרונה, שממש בדיוק ברוח הדברים האלה, חייב להזכיר פה לטובה את הרבנית מיכל פרץ. הייתי אומר, שליטה? לא, קליטה אומרים. קליטה. כן, שאני אומר, את עושה מפלאות בעניין הזה כדי להחדיר לנשים את הרעיון הזה, שהתפקיד של האישה בעולם הזה זה להתפלל. כוח התפילה של האישה זה משהו עצום. זה משהו עצום. לאישה ניתנו כוחות עצומים בקטע של התפילות. ולכן האישה היא מדליקה נרות, מתפללת שם. בזמנים הכי מיוחדים זה התפילה של האישה שם. הפרשת חלה. אנשים יש כוח עצום בכוח התפילה שלהם. והתפילות שלהם אף פעם לא מושבות ריקם. אז גם בוודאי ובוודאי ובוודאי ובוודאי, אלף אלפי בוודאי, שגם הבקשות של יעקב אבינו, שמה לקרב את הקץ, הן בוודאי לא מושבות ריקם. אלא מה? יעקב אבינו מה אמר? חבר'ה, אפשר לקרב את הקץ, זה בידיים שלכם. המסר הזה, הבקשה הזאת, נשארו נכונים אז, בדיוק כמו שנכונים היום. אלא מה? אז היה בנב, היום זה אנחנו. היום בבקשה של יעקב אבינו, חבר'ה, תעשו מה שצריך. אפשר להביא את הגאולה. הבקשה הזאת היא נאמרת מיעקב אבינו אלינו. כל יהודי. כל יהודי צריך לשמוע את בקשתו של יעקב אבינו, בקשתו, תחינתו של יעקב אבינו. זו תחינה כפולה. כי מצד אחד הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא תזכה אותם. באחישנה, הלאה, קרב קץ הגאולה. מצד שני, למה הוא ביקש לגלות להם את הקץ? כדי שהם יעשו מה שצריך. אז היום התפקיד לעשות מה שצריך אצלנו, במגרש שלנו. וכבר אומרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף צדיק ח' שכבר קלו כל הקיצין. ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. הקיצים כבר קלו. אגב, יש שאלה גדולה מאוד שמקבלת מענה מהעניין הזה, כי רואים גדולי עולם, כמו למשל רבי סעדיה גאון, כמו למשל הרמב"ם, כמו האדמו"ר הזקן, כמו כמה וכמה מגדולי ישראל, למי שמכיר את הספר "רשות מן השמיים" של רבי יעקב ממרוש, מגדולי בעלי התוספות, זה ההקדמה שנתן שם הגאון הגדול רבי ראובן מרגליות, זכר צדיק לברכה. יש שם דוגמאות על גבי דוגמאות על כאלה שחישבו את הקץ. והרי הגמרא אומרת, טיפח רוחם של מחשבי הקיצין, איך זה מסתדר ביחד? כן, גם גמרא מפרשת בסנהדרין, דף אחד קודם. טיפח רוחם של, איך זה מסתדר ביחד? לאור מה שאמרנו עכשיו, מסתדר מצוין. לא נאריך בזה, אבל זה מסתדר מצוין. אז יהי רצון באמת שמכיוון שהמשיח כבר הגיע, ועכשיו זה תלוי רק בנו, זה מצבנו עכשיו הרבה יותר טוב מהמצב שלהם אז. אז היה קץ נסתר ל-3,600 שנה. עכשיו כבר עומדת הגמרא מסכת כתובות על כמה וכמה עניינים שאנחנו עדים להם במו עינינו, הגמרא אומרת, אין לך קץ מגולה מזה. זה כבר לא קץ נפטר, זה קץ מגולה, התגלה, זהו, אין סודות יותר. זה אוטוטו צריך להגיע, עוד פוש אחד קטן. יהי רצון שנמצא ראויים, ויהי רצון שנמצא בתוכנו את העוצמות, את הכוחות, את הנשמה היתרה, את היכולת להתעלות, ולעשות את האקסטרה מייל, זה מה שצריך היום, בשביל להביא את הגאולה במהרה בימינו, בקרוב ממש.
רבי
חנניה, בבקשה, בבקשה.
תגיד, תגיד. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ולכך ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני החפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויעדיר.
גדל והתקדש, מהי רבה, אמן. ועל מה דבר חירותי רמלך מלכותך לעצמה חוקנך ויקרב משיחי. ואיך היכונו ביום יכונו בחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב עם אמן. מהי רבה וברך לעולם ולעולמי עולמיה, התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא, והתהדר והתעלה והתעלל, שמי דיגות שב ריחו. לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה עד אמירם ועל מה ועם אמן. על ישראל ועל רבנם ועל תלמידי הון ועל כל תלמידי מידי תמידי הון ועל כל מן דעסקין באורי תדי בהתראה קדישה עדיין תדי בכל אתר ואתר אלון הלכון שלמה רבה חינה וחסדה ורחמי וחיי הריחי מזוני רביחי ופור קנה מן קודם עבודי בשמיה והרעב עם מואמר שלמה רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ועם מואמר עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועם מואמר שכוח גדול, רבוי סי, חוכן, זכינו פה היום, לעילוי גדול, לשמואל, איך אתה נתן להגיע? כל שבוע זה הזמן.
זה חלק מהשיעור, בטח, מה זה, זה לא?